טוב, שלום לכולם. אנחנו לקראת סוף פרק א'. בפעם הקודמת עסקנו בכך שהנשמה אין מקומה הטבעי לה בעולם הזה. למשל לבת מלך שהייתה נשואה לעירוני, שכל מה שהוא יספק לה וכו', היא לא מסתפקת בו כי היא מעולם אחר, מממד אחר, מסוג אחר, אישיות אחרת וכו'. כך הנפש, אילו הבאת לה כל מעדני עולם, אינם כלום לה. למה? שהיא מן העליונים. אז זה בעצם היה הנימוק השני. מדוע אי אפשר להבין שמטרת האדם בעולם הזה זה הסיפוקים הגשמיים? א', הסיבה הראשונה הייתה כי יש הרבה סבל בעניינים הגשמיים בחייו של אדם, התמודדויות וצרות וקשיים וכאבים וכו'. אז אי אפשר לומר שכתוב חוברה אדם כדי שממד משמעותי מחייו, מבחינת זמן, מבחינת יחס, הוא יסבול. לכן ודאי שאם הגוף וכוחות החיים הטבעיים סובלים, לא זאת המטרה שבשבילה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בעולם. ובית, הסיבה השנייה שאפשר להגיד שהעולם הזה הוא המטרה, כי הקדוש ברוך הוא שם באדם ממד אלוקי עליון, קצת הרחבנו בפעם הקודמת, ולא יכול להיות שהממד האלוקי העליון הזה, שהוא מסוג אחר לגמרי, הוא ממד אחר לגמרי מאשר הממד פה בעולם הזה, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ינפח באדם כזאת מדרגת חיים, שהיא לא רלוונטית למציאות פה. ולכן כנראה שהמדרגת חיים הזאת, הנשמה, היא שייכת באמת לעולם עליון, שלשם היא תצא לפועל בצורתה המלאה. וכאן, כמו שאמרנו, זה איזשהו אור חלקי שמוקרן מהסלון אל המסדרון, וככל שאנחנו פותחים את הדלת, אז ככה אור יותר גדול, כפי שהיכולת שלנו לקלוט את הדברים. הסוף הפסקה הזאת, וכן אמרו זיכרונם לברכה, כלומר ביחס לכך שהנשמה אין מקומה הטבעי לה בעולם הזה, אלא בעולם עליון. וכן אמרו זכרונם לברכה, על כוחך אתה נוצר, ועל כוחך אתה נולד. המשך, על כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת. אבל ענייננו, על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד. על כוחך אתה נוצר בגיל מינוס 9 חודשים, בזמן זיווג ההורים. על כוחך אתה נולד בחדר לידה, וכו'. ומה בא לומר על כוחך? שבאמת מצד הנשמה, היא באמת לא רוצה לצאת. ויש באמת מדרש תנחומה בפרשת, אם אינני טועה, פקודה, ששם המדרש מתאר את זמן הזיווג בין ההורים ואחר כך את תקופת ההיריון. ואם רגע נגיע לנקודה שלנו לחדר לידה, אז מגיע זמן הלידה, ואז המלאך שעשה טיולים עם הנשמה בלילה של הזיווג ואחר כך בתקופות השונות וראה לו גן עדן וגיהינו, כמו כל מה שחזל שם מתארים בעריכות, הגיע הזמן הלידה, ואז חוזר המלאך עוד פעם אחרי כל הפעמים הקודמות שהוא היה, ואז אומר לו, הגיע זמנך לצאת. והנשמה לא רוצה לצאת. הנשמה לא רוצה לעזוב את הגוף ברחם, כי הגילוי של הנשמה בגוף ברחם הוא גילוי עליון. יותר מזה, חזל אמרו שבזמן היצירה, בגיל מינוס 6 חודשים, רק בזמן הלידה, בזמן היצירה, אז הנשמה נמצאת בעולם הנשמות. יש לקדוש ברוך הוא אפסנאות של נשמות. והקדוש ברוך הוא הולך לאפסנאות הזאת, לוקח משם את הנשמה המתאימה, ורוצה לשים אותה בטיפת הזרע, ככה זה מתארים את זה. והנשמה לא רוצה לצאת מולם הנשמות. והקדוש ברוך הוא, כי טוב לה שם. והקדוש ברוך הוא לוקח אותה בעל כורחה, ואומר לנשמה, כל מה שבראתי אותך, לא בראתי אותך אלא בשביל הרגע הזה. של הרגע הזה, כדי שיהיה זיווג בין ההורים, ואז אני אקח אותך ואשים אותך בתוך הגוף התחתון, טיפת הזרע הזו. והנשמה לא רוצה, והקדוש ברוך הוא מכריח אותה. על כוחך אתה נוצר. זה על כוחך הראשון. על כוחך השני, כמו שאמרנו מקודם, בזמן הלידה. נכון שהנשמה בעולם הנשמות היא יותר עליונה מאשר הנשמה שנכנסה לטיפת הזרע, אבל באופן יחסי, גם הנשמה נמצאת בטיפת הזרע בגוף העוברי, היא במדרגה יותר עליונה, מלאך מלמדה כל התורה כולה וכו', מדרגה יותר עליונה מהנשמה שתופיע בעולם הזה בגוף המעשי, עם כל היצרים שבו והחומריות שבו ואפשרויות הנפילה שבו וכו'. אז גם בחדר לידה הנשמה נמצאת כבר בגוף, לא רוצה לצאת. ואז הקדוש ברוך הוא מכריח שוב את הנשמה פעם שנייה, ואומר לה, על כוחך אתה נולד. וחז"ל אמרו דוגמה, שכשהתינוק, כשהעובר במי אמו, אז נר דלוק על ראשו. זה לשון המדרש. ומלאך מלמדו כל התורה כולה. בזמן הלידה בא המלאך וסותרו על פי ומשכיחו כל התורה כולה, ואותו המלאך מחבא את הנר, ואז הוא יוצא בחדר לידה, ולכן התינוק בוכה. בשעת היציאה. על מה התינוק בוכה בחדר לידה כשהוא יוצא מהרחם? על שאיבד הטובה שהיה בו. איזה טובה איבד? א', שבא מלאך ולמדוק כל התורה כולה ברחם, וב', נר דולק על ראשו. מה זה העניין הזה של לחבות את הנר? מישהו ראה פעם אולטרסאונד של אישה בהיריון? של אשתו? כן, יפה. אני הרבה פעמים חיפשתי נר דולק על ראש העובר, ולא מצאתי, מה אני אעשה? אז מה חזל אמרו, נר דלוק על ראשו, ובזמן הלידה בא המלאך מחבא את הנר ואומר לו, יאללה, צא החוצה, ואז התינוק בוכה, כי איבד את הטובה. מה זה נר דולק? אז יש הרבה הסברים, הסבר הפשוט ביותר. הנר, כמשל, הוא מורכב משני ממדים. ממד אחד זה הממד החומרי. זה השעבה, זה השמן, זה הפתילה וכו'. הממד השני זה האש, זה האנרגיה, השלבת. זה הממד הרוחני. נר דולק זה בעצם מה לומר, שיש אפשרות להעלות את המציאות החומרית, השעבה, השמן, הפתילה, להעלות אותה למציאות רוחנית, לאש, לשלבת, לאנרגיה. העלאת החומר אל הרוח. כשהעובר נמצא במי אמו, כשהמלאך מלמדו כל התורה כולה, והוא שייך למדרגה של נר דלוק על ראשו, הוא שייך למדרגה הרוחנית הזאת. שהוא מגלה את האלוהי דרך הטבעי. אז כשהנשמה הייתה רק בגן עדן, עוד לפני שהיא הושמה בטיפת הזרע בזמן הזיווג בין ההורים, אז היא הייתה רק בעולם הרוח. אחר כך, כשהקב"ה דחף אותה בכוח, שם אותה בכוח, בגוף, על כוחה אתה נוצר, 9 חודשים בהיריון, בזמן ההיריון, כשהוא עובר ברחם, אז הוא לא רוחני נטו, הוא כבר רוחני בגוף, טיפת זרע וביצית וכו', אבל זה רוחני, זה רוחני שהצליח לרומם את הגשמי. בזמן שהגיע חדר לידה, הגיע זמן היציאה, הגיע זמן הלידה, אז הקדוש ברוך הוא, א', המלאך, משכיחו את כל התורה כולה, ב', מחבא את הנר, אומר לו, עד עכשיו, אני עשיתי לך את העבודה. אני הלקתי לך את הנר. אני גיליתי לך שאפשר להעלות את החומר לרוח. עכשיו אני מחבא את הנר, כל זה כרעיון ומשל, ואתה עכשיו יוצא לעולם הזה בחדר לידה, ובעולם הזה מי שיצטרך להדליק את הנר זה אתה. אתה צריך להדליק את הנר שדלק 9 חודשים ברחם, וזה תלוי כבר בבחירתך החופשית, רק שנייה אחת. אז מבחינה מסוימת, העולם הזה הוא במדרגה יותר לא למאשר החיים העוברים ברחם. כי יש לאדם יכולת בחירה, ויש לאדם יכולת להגיע למדרגה הרוחנית הזאת מתוך עמלו, מתוך השתדלותו, ואז יהיה קניינו שלו באמת. אבל היות ויש הרבה פוטנציאל, סכנה פוטנציאלית, שהאדם הזה לא יעשה את זה, אז מבחינה מסוימת, החיים הרוחניים, העובריים, הם חיים יותר, נקרא לזה, בטוחים. מבחינה רוחנית, מאשר החיים התינוקיים, ואחרי זה הילדותיים, ואחרי זה האנושיים של האדם הבוגר. אז פעמיים על כוחך. הנשמה לא מתאימה לגוף, והנשמה בגוף ברמת העובריות ברחם היא יותר מתאימה מאשר הנשמה בגוף בעולם הזה, בגלל כל הפוטנציאל המסוכן של העולם הזה. אבל זה רצון השם, העולם הזה. לכן לכוחך אתה נוצר, ועל כוחך אתה נולד. וכל זה אומר הרמח"ל בללמד, שבעצם מדרגת הנשמה מצד האמת היא לא מתאימה לעולם הזה. היא אפילו לא מתאימה לעובריות ברחם. כל בחומר שהיא לא מתאימה לחיים פה בעולם הזה. לכן לכוחך, רק נסיים את זה ברשותכם, וכן אמרו זכרונם לברכה על כוחך אתה נוצר ועל כוחך אתה נולד, כי אין הנשמה אוהבת העולם הזה כלל. ממש אנטיתזה מוחלטת לכאורה, בין הממד האלוהי המוחלט הנשמה לבין הכוחות החומריים הטבעיים וכו', לנפש אלוהית, נפש בהמית, אלא עד רבה, מואסת בו. אז היא מואסת בו א', בעצם זה שהיא בכלל הושמה בטיפת הזרע בזמן היצירה, ומואסת, וזה שצריך לצאת אל אוויר העולם בזמן הלידה. כן. מישהו רוצה לומר משהו? כן, בבקשה.
אז בעצם, קודם כל, זה שהנשמה נמצאת, זה שהנר דלוק מעל הראש, זה בא לומר בעצם את ה... כאילו זה שזה...
נר דולק מעל הראש, זה אומר שאם הראש זה הממד היותר עליון מבחינת גוף האדם, א', הראש הוא החלק העליון בגוף האדם. ב', התפקיד של הראש זה המחשבה, המוח, השכל. שנייה, אתה יוצא הפוך, נכון, אבל הכוח של השכל הוא הכוח היותר עליון, הוא הכוח היותר רוחני, כן? זאת אומרת, גם אם ניקח את האדם מתחתית קומתו, הרגליים, שזה הצד היותר חומרי, טבעי, תאוותני וכו', ונעלה עד הממד הכי עליון של האדם, כפשוטו, הראש, ובתוכן ובמשמעות, המוח, המחשבה, השכל וכו', למעלה מכל זה, יש נר דולק על ראשו. זאת אומרת, תדע לך שכל קומת האדם הזאת, כל קומת הגוף הזאת, מהרגליים עד הראש, בעצם עניינה אחד. עניינה, כמשל, להדליק נר. זה עניינה. בזמן ההיריון, הקדוש ברוך הוא עושה את זה. אני רואה שמגיע לכם מזל טוב, נכון? אז לכן זה מעניין אותך. כן, אז בדקת באולטרסאונד, לא ראית הנר דולק על ראשו, כן. אבל התינוק בכה בזמן הלידה. כן, למה הוא בכה? בכה על רוב הטובה שאיבד. אז, אז, אז החובה שלנו בעולם שלנו זה להדליק את הנר הזה. מה לא ריאלי? אין התמודדויות. אין בחייה חופשית. נכון, לכן מבחינה מסוימת, החיים הרוחניים של העובר ברחם, אמרתי, מבחינה מסוימת, הם יותר עליונים. תחשוב, כל הזמן המלאך מלמד אותו כל התורה כולה. אחד הדברים הפילים שכתובים באותו מדרש, וזה פלא אדיר, שהמדע לא תמיד יודע להסביר אותו. כן? זה, הרי אחד הדברים שהאדם בעולם הזה צריך לעשות, זה לפנות את הפסולת החומרית ממנו. נכון? צועה וכו'. והעובר ברחם אמו, הוא ניזון דרך חבל הטבור מאמו, והוא לא מפריש פסולת. איך יכול להיות? איך יכול להיות שאין פסולת חומרית להפריש? אלא מה זה בא ללמד? זה בא ללמד במובן העקרוני שהעובר ברחם הוא לא שייך לממד החומרי בכלל. הוא כל כך מכינת מקבל, מאמא, מריבונו של עולם, בא מלאך, מנדו כל התורה כולה, הוא לא שייך למד חומרי, אז לכן אין פסולת לסלק. אז מבחינה מסוימת, החיים העובריים הם חיים יותר עליונים. דרך אגב, רק עוד משפט אחד, סליחה, כבר עוד משפט אחד. אחד הדברים המוזרים שקשורים ללידה, זה לכבוד התינוק או התינוקת? התינוק, מזל טוב. אז אחד הדברים, כן הייתי אומר, הבלתי ברורים ביחס ללידה, שידוע מה שהרב קוק כותב, שטומאה זה מראה על חיסרון. וטהרה זה מראה על דרך ההיטהרות והשלמת החיסרון. נכון? לכן מוות זה אבי אבות הטומאה. כי מוות זה החיסרון ביחס לעולם שלנו הגדול ביותר, זה אובדן, זה כיליון, נגמרו החיים. יפה. אז אחד הדברים המצמיעים, איך יכול להיות שאישה אחרי לידתה, צמאה. איזה חיסרון יש פה? הפוך. יש פה מעלה, יש פה התפתחות, יש פה יתרון. עד עכשיו העובר הזה היה חסר בחירה ברחם, ועכשיו הוא יצא לחלל העולם הזה, ועכשיו הוא יכול להיות סוף סוף בן אדם בוחר, בן אדם חושב, בן אדם מוסרי, וכולי. אז איזה חיסרון יש פה? האישה הייתה צריכה להיות תהורה, לא תמאה. ותהורה אולי אפילו תהורה בריבוע. אז איזה תומה יש פה? אז יש שני הסברים מרכזיים, הייתי אומר. ההסבר נקרא לזה הפסיכולוגיה הנפשי הגופני הפשוט, הוא שהחיסרון שיש לאישה בזמן הלידה הוא שעד עכשיו היא בעצם אופיה חיים פעמיים, גם לעצמה וגם לעובר. ברגע שהעובר יצא מהרחם, אז נכון שזה מה שמצפים, לא מצפים חד ושלום שהוא יישאר ברחם. זה סכנה לה ולתינוק ולעובר. ברור שהמטרה היא שיוצא מהרחם, אבל היות ובאופן מעשי כשהוא יצא מהרחם, אז היא כבר לא מספקת לו חיים, אז יש כאן חיסרון של אי סיפוק החיים לעובר. אז עד עכשיו היא חיה פעמיים, לה ולעובר, עכשיו היא חיה רק לעצמה. אז יש כאן חיסרון של טומאת לידה, טומאת הלידה זה בעצם החיסרון של האישה שכבר לא מעניקה, של האימא, שלא מעניקה חיים לעובר, כי הוא כבר מתחיל להתנהל באופן עצמאי. יפה. לפי ההבנה שאנחנו אומרים עכשיו, זה יותר עמוק. הבנה שנייה, האישה טמאה בזמן לידתה, כי יש כאן חיסרון רוחני אדיר. החיסרון הרוחני הוא שכבר לא נר דולק על ראשו, שכבר לא בא מלאך ולומדו כל התורה כולה. זה שהאלוהי לא מופיע דרכו בצורה טבעית, בצורה פשוטה. אלא הוא בא לעולם הזה ועכשיו זה בחירה חופשית, עכשיו זה התמודדויות, ויכולות להיות גם כישלונות. אז אפשר להסביר, טומאת לידה פעמיים. א', טומאת לידה, מצד זה שהיא לא מספקת את החיים הפיזיים לעובר, יותר מהלידה, וב', שהמדרגה הרוחנית שהוא היה בה, אותו התינוק, הוא כבר לא שייך אליה. אז היא בעצם טמאה בשבילו. במחאות הייתי אומר, היא מתאבלת עליו. כן, תומת מת, אפשר לומר חס ושלום. החיים העובריים הרוחניים האלה מתו. אז כולם שמחים, חדר לידה, התינוק יוצא, כולם מבסוטים, חבל לכם על הזמן. חוץ מאחד בוכה, מי בוכה? התינוק. על מה אתה בוכה, תינוק? כולם שמחים. אני בוכה על הטובה שאיבדתי. אומר לו אבא, חדר לידה, אבל תדע לך שהטובה שאתה הולך לגלות בעולם הזה היא טובה יותר גדולה מאשר הטובה שם. אתה הולך לבחור את זה בעצמך ומכוחך ומתוך ההתמודדויות שלך ומדרגת החיים שאתה תקנה בעולם הזה יותר עליונה מדרגת החיים בעובריות של הרחם, כי זה תלוי כבר בך ובמעמד שלך. בסדר, אבא? מזל טוב גדול. תזכו לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים. אמן. כבודו וכבוד. לא, לא, רק שנייה, הוא בסוף. אני לא אמרתי, זה חז"ל אומרים. לא אמרתי מעצמי, חז"ל אומרים במדרש, שהתינוק בוכה על זה שאיבד את הטובה הרוחנית שזכה לה ברחם. כן. תינוק שהוא לא יהודי, אז הוא בוכה על כנראה שגם תינוק שלא יהודי ברחם, כנראה שיש איזשהו ממד מסוים של אלוקות שמתגלה אליו. שאלה יפה, אבל כנראה שיש איזה ממד אלוקי. כנראה. טוב, אז זה מה שכאן כותב הרמח"ל, כן. סליחה? הבנות באופן עקרוני אותו דבר, המדרש לא מחלק בין בנים לבנות. תראה, זה לא כפשוטו, הרי מה זה לומדות תורה? כלומר, אתה אומר ככה, העובר ברחם ידע את כל השעס בעל פה, אבל נשים פטורות מתלמוד תורה, אז מה, היא למדה את כל השעס? זה לא כפשוטו, שלא. פעם אמרתי בשיעור שכתוב בספרים הפנימיים, שאדם שיגיע לעולם האמת, אחרי 120 וכו', אז הוא צריך להעביר 150 שיעורים. כך כתוב בספרים. קוף נון שיעורים. אמר לי אחד, בוינה זה מפחיד. אין לי 150 שיעורים להכין. אתה מוכן להתחיל להכין את השיעורים? אמרתי לו, תשמע, הקצב שם זה לא כמו הקצב פה. פה 150 שיעורים, פה זה חמישית שיעור שם. וטו-טו-טו-טו-טו-טו. זה לא כפשוטה. זה בא לומר שהמדרגה הרוחנית של העובר ברחם היא מדרגה מאוד עליונה. המדרגה העליונה הזאת יש בה חיסרון כי היא לא תלויה במאמץ האנושי ובבחירה החופשית שלו, אבל מצד זה שהאדם שייך למדרגה רוחנית, זה יותר עליון. זה מזכיר קצת, הייתי אומר, מדרגת החיים של הנשמה, מדרגת החיים הרוחנית של הנשמה בגן עדן היא יותר עליונה מהעולם הזה. אבל מה החוכמה? בגן עדן אין בחירה, צדיקים אנשים יתרותם מראשיהם, נהנים מזיו השכינה. אז נכון שמבחינת המאמץ האנושי, העולם הזה הוא העיקר. אבל מבחינת המדרגה הרוחנית, גן עדן יותר מהעולם הזה. אז באופן יחסי, מבחינת המדרגה הרוחנית, החיים הרוחניים בעובר, של העובר ברחם, הם יותר עליונים מאשר החיים הרוחניים פה בעולם שלנו. סיכום, בואו נסכם את החלק הזה. אם כן, ודאי לא היה בורא הבורא יתברך בריאה לתכלית שהוא נגד חוקה ונמאס ממנה. אלא כמובן בריאתו של האדם למצבו בעולם הבא, העולם הבא עוד יותר מגן עדן. אלא בריאתו של האדם למצבו בעולם הבא היא, ועל כן ניתנה בו נשמה זאת, לה ראוי לעבוד, ובה יוכל האדם לקבל השכר במקומו וזמנו, שלא יהיה דבר נמאס אל נשמתו כעולם הזה, אלא עד רבה נאה ונחמד ממנה, וזה פשוט כפי שדיברנו בתחילת הפרק הזה. אם כן, ההסבר השני, שמדרגת הנשמה היא המדרגה האמיתית של האדם, היא יכולה להיכנות רק בגן עדן ובעולם הבא, להופיע באופן שלם בגן עדן ובעולם הבא, ולכן לא יעלה על הדעת שאדם בא לעולם הזה כדי לגלות את מדרגת החיים של הגוף שלו, כי אם, וזה הכל וזה סך החיים, כי אם זה היה ככה, אז אין טעם לנפוח בו כזאת נשמה עליונה שלא יכולה לצאת אל הפועל במדרגת החיים בעולם הזה. טוב, נעשה הפסקה כמה שניות ונתחיל את השיעור השני.